שלום וברכה קהל קדוש.
שלום וברכה
גם במקום, הרב. גם בבית, כולם אהובים. אתם יודעים, יש אחד שיש לו פנים למטה, אומרים, מה קרה? יש בעיות בבית. מה, מישהו שונא אותך? לא, כולם אהובים. אז מישהו השתגע? לא, כולם ברורים. אז מישהו חולה? לא, כולם גיבורים. אז מה הבעיה? כולם פותחים את פיהם. עכשיו, אנחנו מגיעים אל המשנה, האחרונה של פרק חלק בדף קוף י"א עמוד ב' מתניתין אנשי עיר הנידחת. מתניתין אנשי עיר הנידחת, המשנה האחרונה של פרק חלק, שכל כולה עסוקה בעניינים כמעט לגמרי הלכתיים. אנשי עיר הנידחת אין להם חלק לעולם הבא. מה זה אנשי עיר הנידחת? טוב, מזכירים לכולם, עיר הנידחת מוזכרת בפרשת ראה. מדובר במקרה ממש לא סביר, שעיר שלמה בישראל מחליטה לעבוד עבודה זרה. ומדובר כמובן במצב שעם ישראל בכללו לא עובד עבודה זרה, ובאופן חריג יש עיר שעושה את זה. מה המשמעות בכלל? שלמה מחליטה לעבוד עבודה זרה, זה לא עכשיו תמוע, אלא זה הכוונה להיפרד מן הכלל. כן, מצאנו למשל הלכה שאנשים חושבים שהיא הלכה למעשה, והיא שמחלל שבת בפרהסיה
מישהו מדבר בטלפון ומפריע.
רגע, שמה אני מבקש מכולם שמה לסגור את המיקרופונים שמה. זה מההוסט שההוסט ידאג לסתום את כל המיקרופונים. טוב, יפה מאוד. יש איזו הלכה כזאת שאומרת שמחלל שבת בפרהסיה יינו יין נזך, דינו כגוי וכדומה. הדבר הזה הוא לא נכון להלכה, וגם אני אסביר מדוע. היה מקרה, נגיד ככה, הבן של החפץ חיים מספר שאביו היה מודאג בתקופה שרוב עם ישראל התחיל להפוך לחילוני. עד שנות ה-80 של המאה ה-19, רוב עם ישראל היה, אפשר להגדיר אותו, דתי. ומה שקרה, שבסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, עד מלחמת העולם הראשונה, המצב התהפך מבחינה דמוגרפית, ורוב עם ישראל הפך להיות מה שאנחנו היום מכנים חילוני, או על כל פנים, לא שומר שבת וכדומה מהדברים האלה. הדבר הזה הדאיג מאוד את החפץ חיים, בגלל ההלכה הזאת, שמחלל שבת בפרהסיה דינו כגוי. עד שקרה מקרה, שהייתה קבוצה של יהודים שבשביל שלא שמרו שבת, יהודים שבשביל העסקים שלהם היו מתגוררים במוסקבה. עכשיו, באותם הימים מוסקבה הייתה אסורה בישיבת יהודים. זה היה מחוץ למה שנקרא תחום המושב. תחום המושב היה אזור ברוסיה שבו היה מותר ליהודים לגור, מוסקבה הייתה מחוץ לתחום המושב. ואותם יהודים ישבו במוסקבה, על מנת שהם יוכלו להישאר שם, הם היו משלמים שוחד לשלטונות. עד שביום מן הימים כבר השוחד לא הספיק, ואז השלטון העמיד אותם בפני אלטרנטיבה. או שאתם מתנצרים, ואז אתם יכולים להישאר במוסקבה ולעשות עסקים, או שאתם חוזרים לתחום המושב. אבל אם אתם לא מסכימים להתנצר, אתם מאבדים את כל ממונכם. עכשיו צריך להבין שבאותם הימים להתנצר זה היה משהו פורמלי לחלוטין, לקבל כמה טיפות מים ואחרי זה עוזבים אותך בשקט. והם העדיפו לאבד את כל ממונם ולחזור לתחום המושב. אמר החפץ חיים לבן שלו, יהודי שמוכן לאבד את כל ממונו כדי להמשיך להיקרא ישראל, לא עליו נאמר הדין של מחלל שבת בפרהסיה, דינו כגוי. עכשיו אני רוצה קצת להבין את ההיגיון שיש בדברי החפץ חיים. החפץ חיים בעצם אומר, מה זה לא לשמור שבת? זה לפרוש מן הסולידריות היהודית. כל היהודים שומרים שבת, ואתה לא שומר. אז בעצם אתה נפרדת מהחברה. אבל כשהחברה בכללה לא שומרת שבת, אז מי שלא שומר שבת לא נפרד מעם ישראל. הוא מתנהג כמו כולם. זאת אומרת, אדרבה, שומר השבת הוא הגורם המפריע שצריך להצדיק את עצמו. אז במצב כזה אי אפשר לומר ששמירת שבת היא הקריטריון לזהות יהודית. עכשיו, אם החפץ חיים אמר את זה על מי שמוכן, על מי שמוכן למסור את ממונו, קל וחומר על מי שמוכן למסור את חייו למען מדינת ישראל. יוצא מזה שכל מי שיש לו פנקס מילואים הוא בכלל ישראל. או היהודי שיש לו פנקס מילואים הוא בכלל ישראל. זה אחד הדברים החשובים שאנחנו לומדים, ואז תשאל השאלה, מה קורה עם יהודי שאין לו פנקס מילואים? זה שאלה אחרת. כן, אבל למה אני אומר את זה? למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? א', כי אני השתמשתי בזה הלכה למעשה תמיד כשהייתי בצבא, היינו צריכים לעשות קידוש, הייתי מבקש מחילוני לפתוח את היין.
לפתוח את מה?
מחילוני לפתוח את היין משתי סיבות. הסיבה האחת, כי זה מקרב אותו. הסיבה השנייה, זה מרגיז כמה דתיים. ג', אני רוצה רק להזכיר לכם שהיין שהיה אז בצבא זה לא משהו. כן, סוג של סירופ, סירופ, כן, פטישי משהו. טוב. שזה, אני לא יודע בכלל אם יש, אם זה ראוי להיקרא בשם יין, כך שגם בכל השיטות זה בסדר. טוב. כן, כן, ידוע, ידוע. טוב. עכשיו, על כל פנים, מה זה קשור לאנשי עיר הנידחת? עיר הנידחת זאת עיר שחורגת מן הסולידריות הישראלית. כן, זה החלטה לצאת מכלל ישראל. מעניין, יש שאלה שעוסקים בה חוקרים, מה גרם לפרישתה של הנצרות מן היהדות? הנוצרים הראשונים, המינים, מה שנקרא, היו יהודים כולם. לא רק שהם היו יהודים, הם היו מתפללים בבית הכנסת, וכל זמן שבית המקדש היה קיים, הם היו מקריבים קורבנות יחד עם כולם. אז מה גרם להם לצאת מכלל ישראל? והטענה המקובלת, לפחות במחקר, זה מה שקרה בפלה. פלה. פלה זאת העיר פחלה, שבעבר הירדן המזרחי. שכאשר טיטוס ואספסיאנוס התקרבו לירושלים לעשות עליה מצור, הנוצרים עזבו את ירושלים כדי לא להשתתף במלחמה. והם הלכו לעיר פלה או פחל שבעבר הירדן, וחיכו שמה בסבלנות שבית המקדש יחרב. שבירת הסולידריות היא זו שהוציאה אותם מכלל ישראל. אז למה אני אומר את זה? כדי להבין את המושג של עיר הנידחת. כן? אנשי עיר הנידחת אין להם חלק לעולם הבא, הכוונה שהם יצאו מכלל ישראל, זה הכוונה. עיר שלמה שמחליטה לעבוד עבודה זרה בצורה מאורגנת, זה סימן שהם אינם מעוניינים להיות חלק מן הכלל. עכשיו יש לנו, עכשיו, מה הדינה של עיר הנידחת לפי מה שכתוב בפרשת ראה? פרשת ראה כתוב שעיר הנידחת הורגים את כולם. הורגים את כולם. איך? סתם עובד עבודה זרה, הורגים אותו בסקילה. אנשי עיר הנידחת יותר מקילים עליהם בחרב. כן? סקילה יותר חמורה מהרג. אז אנשי עיר הנידחת זה בחרב. מה המשמעות שזה בחרב? המשמעות היא שזה הפך להיות מלחמה מול אויב. זה לא מול פושע, זה מול אויב. ויש לזה גם השלכה לגבי הממון. עובד עבודה זרה רגיל, סוקלים אותו, אבל ממונו פלט. כלומר, יורשיו מקבלים את ממונו. לעומת זה, אנשי עיר הנידחת אומנם רק בהרג, אבל השלל עולה לגבוה, נשרף. כך שיש חומרה וכולה לשני הצדדים. עכשיו הדבר הוא די מזעזע, כלומר מדובר בעצם על ציווי של התורה לערוך מלחמת אחים. מלחמת אחים זה הדבר הגרוע ביותר שיכול להיות בכל חברה שהיא, קל וחומר בעם ישראל. במיוחד שאנחנו יודעים מה זה מחלוקות. אנחנו יודעים מה המצב של מחלוקת מלמד. אולי יש כאלה שלא הבינו לי מה, אני לא רומז. טוב, על כל פנים, מחלוקת זה דבר חמור מאוד. וקל וחומר מחלוקת שסופה מלחמה. ויש פה שני דברים. התורה א' אומרת ונתן אחרי שהתורה מספרת לנו שצריך לעשות דין בעיר הנידחת, היא אומרת, ונתן לך רחמים ורחמך. מה זה ונתן לך רחמים? מסבירים המפרשים, האורחיים, המשך חוכמן בליגה. שיש בפעולה אכזרית כזאת, יש נטייה לנפש האדם להפוך לאכזרית. ולכן התורה מבטיחה שאם אתה תעשה, כי תשמע בכל השם אלוהיך, אז אחרי שתעשה דין בעיר הנידחת, ונתן לך רחמים, שאתה תהיה עם מידת הרחמים למרות האכזריות של המעשה. כן? אני רוצה להגיד לכם, בהקשר הזה סיפור. רוצים לשמוע סיפור? אני אספר לכם סיפור. פעם הייתי במילואים. פעם, כשהייתי צעיר, הייתי במילואים. בעיר הקודש, בית לחם. והיינו בסיור בתש. היו אמי בג'יפ, שלושה שמאלנים, וגם אני הייתי שם. והם כל הזמן אמרו, אנחנו לא צריכים להיות פה, זה לא בסדר, צריך לצאת מהמקומות האלה, הכיבוש משחית, ועוד כל מיני דברים כאלה. ואני שתקתי. אחר כך הגענו לאחד הפרדסים, כדי לנוח קצת, באמצע הסיור, והחבר'ה התחילו לקטוף פירות מהפרדס, זה לאכול. אמרו לי, שרקי, למה אתה לא אוכל? שרקי זה אני. לא זה עם הפירות. אז אמרו לי, שרקי, למה אתה לא אוכל? אמרתי, כי זה גזל. אמרו לי, אבל זה למלחמה. ואז הסברתי להם, שמי שההתנהגות המלחמתית שלו לא נובעת מתורה, אז אצלו הכיבוש משחית. הרי היה, אתם גוזלים את הפירות. אם המוטיבציה שלך היא מכוח אמירת התורה, אתה תישאר מוסרי. זה מה שנקרא ונתן לך רחמים. אף על פי כן, אחרי כל ההסברים האלה, עדיין הנושא של עיר הנידחת קשה להבנה. אז הגמרא בדף עין א' נדמה לי אומרת, במסכת סנהדרין, זהו, עיר הנידחת לא הייתה ולא עתידה להיות, ולמה זה נכתב? כדי דרוש וקבל שכר. זה נאמר גם על בן סורר ומורה ועוד כמה דברים כאלה. אני רוצה קצת להבין את האמירות האלה. מה זאת אומרת לא היה ולא נברא? מה? אז סתם כדי להוסיף עוד מילים בתורה, כדי שיהיה לך עוד דף בגמרא, ועוד פרק ברמב״ם, בשביל מה? כן? אלא מה? כשאומרים לך, דרוש וקבל שכר, הכוונה שתבין את החומרה של העבודה זרה. זה כמו למשל, חילול שבת. מחלל שבת חייב סקילה. זה מאוד לא פוליטיקלי קורקט. איך אפשר להגיד דבר כזה? לסקול בן אדם, מה הוא עשה סך הכל? הוא נסע לים עם המשפחה, רצה לעשות קצת עונג שבת. על זה אתה סוקל אותו? מה אומרים הרבנים? לא, אין לך מה לדאוג. בכל מקרה זה לא יקרה. כי זה לא יכול להיות שאדם יגיע לידי סקילה. הוא צריך לקבל שני עדים קשרים והתראה, ושיגידו לו באיזה מיטה, ושיגידו לו שאם יעשה את זה יקחו אותו לבית דין, בעצם עד שיתיר עצמו למיטה, זה דבר לא סביר לחלוטין, לכן זה גם לא יכול לקרות. כן? אגב, מה יקרה עם בן אדם? באמת כן יעשה את זה. כלומר, יחלל שבת בפני שני עדים, אז בית הדין ישאל אותו, תגיד, אתה ידעת שחייבים מיטה על זה? כן, ידעתי. ידעת שיש שני עדים שרואים אותך ושיתרו בך? כן, ידעתי. ואתה ידעת שיהרגו אותך? כן, ידעתי. מה אומר הדיין? משוגע, פטור. זאת אומרת, אין אפשרות. אז עכשיו, מזאת השאלה. התורה עשתה לעצמה שירות גרוע. מצד אחד, היא אמרה דברים ברברים ביותר, סופים בן אדם. מצד שני, היא לא מסוגלת לבצע את האיומים שלה. אם כבר אתה מאיים, אז תבצע. אלא מה? התורה התכוונה, כשהיא אמרה לך, שחייבים סקילה על זה, שתדע כמה חילול שבת הוא חמור, שהרי חיירים על הסקילה. בוודאי שאנחנו לא רוצים שאתה תשמור שבת רק בגלל שאתה מפחד מן האבנים. אנחנו רוצים שתשמור שבת בגלל הערך שיש לשבת. איך נחנך אותך בזה שהשבת היא בעלת ערך? יגידו לך שחיירים על זה סקילה, שמחללי אמות יומת, אבל לא מתכוונים אי פעם לבצע את זה. אז אותו דבר לגבי עיר הנידחת. עיר הנידחת רוצים להגיד לך כמה שהדבר הזה הוא חמור. מה? כן. אבל אין הכוונה לבצע אי פעם את דין עיר הנידחת. אז כך זה מרגיע אותנו. מתוך כך אנחנו יכולים ללמוד את הסוגיה הזאת בראש שקט, בשלווה. מתניתי. אם אפשר בבקשה, יקותיאל כענן, בבקשה סגור את המיקרופון שלך. טוב, אנשי עיר הנידחת, אין להם חלק לעולם הבא. שנאמר, יצאו אנשים בני בליעל מקרבך, וידיחו את יושבי עירם. אז מזה לומדים, יצאו אנשים, כלומר, יצאו מהעולם הבא, ואינם נהרגים עד שיהיו מדיחיה מאותה העיר ומאותו השבט. ועד, זאת אומרת, למה צריך שיהיו מדיחיה מאותה העיר ומאותו השבט? מה יקרה עם המדיחים באים מבחוץ? אז יש כבר נסיבות מקילות. למה? כי אני תמיד מתרשם יותר מדברים שבאים מבחוץ מאשר מדברים שיצא. אומרים, תראה, זה חדש, זה הגיע מחול. אם זה הגיע מחול, זה יותר סביר שזה טוב. אם זה תוצרת הארץ, אני אומר, טוב, אני מכיר. אז אם זה לא מאותו השבט, סימן שאין כל כך חומרה. ועד שיודח בה. ועד כי ידיחו האנשים. זאת אומרת, יודח רובה זה מובן. לא, זה לא העיר. אם הרוב נגד, נגד עבודה זרה, זה עוד לא עבודה זרה.
קוטיאל מספיק.
זה עוד לא עיר הנידחת. מדין המיעוט, אז המיעוט יידון כפרטים. יסכלו אותם, אבל לא יצאו נגדם למלחמה, וגם ממונם פלט. אלו שזה, הם יקימו בית דין. הרי אדם עובד עבודה זרה, עושים בית דין, וזהו. ועד שידיחו האנשים, ידיחו אנשים וקטנים, אז מה זה ידיחו אנשים וקטנים? אם אנשים מודחים על ידי אישה או נשים, יש לחשוש שפה הייתה תערובת של יצר הרע. יצר הרע של תאווה. יצר הרע של תאווה, אז זה כבר לא עבודה זרה ממש. כמו שאמרו, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא בגלל שרצו להתיר לעצמם עריות. מה עם קטנים? אם עיר שלמה מוכנה לשמוע לקטנים, סימן שהם קצת משוגעים. מה זה הסיפור הזה? או שהודח מיעוטה, זה דיברנו, או שהיה מדיחיה חוצה לה. מה זה מדיחיה חוצה לה? זה מה שאמרנו. מה שתוצר חוץ מושך יותר, הוא נוצץ יותר, אז זה כבר לא עיר הנידחת. אז אם כל זה קרה, הרי אלו כיחידים וצריכים שני עדים והתראה לכל אחד ואחד. כלומר, זה כבר הופך להיות עניין של פרט. זה חומר ביחידים מברובים, מדבים מרובים, שהיחידים בסקילה. לפיכך, ממונם פלט. המרובים בסעיף, בסעיף. לפיכך, ממונם עבד. כן, זה מה שדיברנו, שיש צד של חומרה וצד של כולם. הכה תכה את יושבי העיר הזאת לפי חר. יושבי העיר. מה זה יושבי העיר? אז אם כן, צריך שהאנשים שאתה הולך להרוג יהיו אנשים שהם יושבי העיר. מה אם מישהו נגיד שבא למלון בעיר? וגם הוא עובד עבודה זר. האם הוא ימנה בכלל אנשי העיר? מה אם אנחנו נספור אותו כדי לדעת אם זה רוב או מיעוט? אז לא, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לדון כאן. החמרת והגמלת עוברת ממקום למקום. הרי אלו מצילים אותה. זאת אומרת, יש לך שיירה של חמרים או של גמלים. חמרים, כלומר אנשים שיש להם חמורים, גמלים, שיירה של גמלים, והם עוברים ממקום למקום, והם לא עובדים עבודה זרה. זה יוצא לפי זה שכבר פתאום בגלל החמרת או הגמלת יש לך רוב שאינם עובדים עבודה זרה. הרי אלו מצילים אותה שנאמר אחרי מותה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב. מכאן אמרו נכסי צדיקים שבתוכה, הרי יש אנשים שמה שלא עבדו עבודה זרה, אז מה עושים? עובדים שבחוץ עלה פליטים. אז יש פה בעיה, אדם צדיק, אז לא יהרגו אותו. הוא לא עבד, צדיק הכוונה לא שהוא צדיק לגמור, אלא הכוונה שהוא לא עבד עבודה זרה. אז הממון שלו בתוך העיר, שורפים גם את הממון של הצדיק. מה הטענה? אם אתה צדיק ואתה בתוך עיר הנידחת, מה אתה עושה שם? למה לא יצאת משם? מזכיר לנו שלוט והתמהמה. נכון? התמהמה. למה? שהיה מתמהמה כדי להציל את ממונו. כן, הרי מה גרם ללוט להישאר בסדום? ממונו. אז מה גורם לצדיקים להישאר בעיר הנידחת? ממונם. אז אומרים, טוב, לא הרווחתם כלום. הממון נשרף. אבל שבחוץ על הפליטים, כלומר, הממון של הצדיק שמחוץ לעיר, פלט. כי לא הממון שמחוץ לעיר השאיר אותו בעיר. ושל רשעים, בין שבתוכה, בין שבחוץ עלה, הרי אלו עובדים שנאמר, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחבה. רחובה. מה זה רחוב? רחוב זה לא מה שאנחנו קוראים רחוב היום, אלא רחוב זה הכיכר. כן, משון רחבה. אז מה קורה אם אין לה רחוב? אם, אז אני לא יודע. איך אני יודע? אני אקרא פשוט. אם אין לה רחוב, עושים לה רחוב. טוב, זה מחלוקת תנאים. אנחנו נראה שיש מחלוקת בין התנאים בדבר הזה. עכשיו, מי שאומר שעושים לה רחוב, כי אומרים שכל העניין של הרחוב זה כדי לקבץ את השלל. אבל יש מי שאומר, לא, אם אין רחוב, סימן שזה לא עיר באמת. כי מה זה עיר? זה עיר שבה יש בה גם מוסד שאליו מתקבצים כולם. למשל, בערים היווניות, בפוליס מה שנקרא, היה תמיד תפקיד מאוד משמעותי לרחבה המרכזית שקראו לה אגורה. למשל באתונה, עד היום הזה אפשר לראות בחורבות של אתונה את האגורה. מה זה האגורה? זה רחבה גדולה שבה היו מתקבצים כל העם. זה המושג של הדמוקרטיה. אז הדמוקרטיה האתונאית, כל מי שהיה אזרח באתונה, היה מה שנקרא דמוקרטיה ישירה, היה מגיע אל הכיכר ומצביע. אז היו בערך כאלה 8,000 אנשים בעלי זכות בחירה, האגורה הייתה מספיק גדולה, היה אפשר לשים שם כמה אלפי אנשים ולבחור. עכשיו, זה אומר שהכיכר, הרחוב, מה שהתורה מכנה הרחוב, זה מה שעושה את העיר לאישיות, לישות אורגנית. אין רחוב, אז זה לא ישות אורגנית. יש דבר מעניין, ברחוב, במרכז של העיר, שם נמצא העם. אם נסתכל בתורה, באמצע מחנה ישראל, מה יש שם? יש משכן. מי נכנס לשם? אף אחד. אלא אם כן, יש לך רשות להיכנס. אבל יש תנאים, אתה לא נכנס סתם ככה. יש לך רשות להיכנס, תיכנס. אין לך רשות, אל תיכנס. למה? כי זה לא הבית שלך. זה נקרא מחנה שכינה. יש מישהו שגר שם. אז בעוד שבפוליס היוונית, המרכז הוא העם, בפוליס, אפשר לומר, הישראלי, המרכז זה הקדוש ברוך הוא. הוא נמצא שם. ולכן אתה לא סתם יכול להיכנס. אז, אבל אם אין לרחוב, עושים לרחוב. הייתה רחובה חוץ עלה. קונסין אותה לתוכה שנאמר, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה, כליל אל השם ולאיך. עכשיו, יש פה כלל, שללה ולא שלל שמיים. מכאן אמרו, ההקדשות שבה ייפדו, ותרומות ירקבו. מעשר שני בכתבי הקודש יגנזו. יש פה איזה בעיה. הרי אם זה עיר הנידחת, עיר שעובדת עבודה זרה, אז איך יש שמה הקדשות? איך יש שמה כתבי הקודש? זה לא פשוט בכלל. יש גם דעה בתנאים, אנחנו נראה שאם יש שמה כתבי קודש, סימן שזה לא עיר הנידחת. כי צריך לשרוף את הכל, וכיוון שאי אפשר לשרוף כתבי הקודש, אז לא שורפים שום דבר. אפילו מזוזה אחת יכולה להציל את כל העיר. כן? עכשיו, זה אומר שכל זמן שיש איזושהי שייכות לתורת ישראל, אפילו בצורה עקיפה ששמה הקדשות או כתבי הקודש, לפי אותה שיטה לא שורפים. או יש מי שאומר לא, מי שכן במשנה הזאת אומר לשרוף, עושה לגנוז, אז אומר בגלל שכתבי הקודש האלה וההקדשות איבדו את משמעותן. אם כל העיר עובדת עבודה זרה, למרות שיש שם כתבי הקודש, אז אולי אפילו יותר חמור, כן, מאשר אם אין. כליל לשם אלוהיך, אמר רבי שמעון, מה זה כליל? כליל, הכוונה כולו, כליל לשם תוקטר, אבל אפשר גם להגיד שכליל זה כינוי לקורבן, כן, עולה וחליל, אז יעלו על מזבחך פרי. אז אפשר לומר שגם פה יש כמו קורבן. אמר רבי שמעון, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם עושים דין בעיר הנידחת, מעלה אני עליכם, כאילו אתם מעלים עולה כליל לפניי. יש גם משהו דומה, בלעתיד לבוא, זבח לשם בבוצרה. בוצרה, עיר באדום. וכאשר הקדוש ברוך הוא יעשה דין באדום, זה נקרא זבח לשם. עכשיו, מזה רבי צדוק מלובלין רצה להסביר את המנהג המשונה שסעודת פורים ממשיכים אותה עד הלילה. לכאורה, כשזה כבר לילה, זה כבר לא פורים, אז למה אתה ממשיך? אז רבי צדוק מלובלין אומר, כי זה הסעודה שאנחנו עושים בפורים, זה זכר לטבח שעשינו בעמלקים. שזה כמו קורבן, וקורבן נאכל ליום ולילה שאחריו. קודשי קודשים נאכלים ליום ולילה אחד. אז גם פה אפשר לומר שכשנעשית נקמה זה כמו קורבן. מעלה אני עליכם כאילו אתם מעלים עולה כליל לפניי. והייתה תל עולם. כן, זה המשך של הדרשות. והייתה תל עולם. כלומר, העיר הנידחת נשארת חרבה. כמו יריחו למשל, מה שקבע יהושע. עשה חרם על יריחו, אז זה אותו עיקרון, והייתה תל עולם, לא תעשה גינות ופרדסים, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, לא תיבנה עוד, לכמות שהייתה אינה נבנה, אבל נעשית היא גינות ופרדסים. מה משמעות של דבר? לא ייתכן, לפי רבי עקיבא, שיש דבר שהולך לאיבוד באופן מוחלט. מוכרח להיות איזשהו ניצוץ קדוש, גם בתוך הדבר הרע שאתה מחלה, חייב להיות משהו אחד שינצל משם, בבחינת מבני בניו של המן לימדו תורה בישראל. אז גם פה, רבי עקיבא אומר, אבל נעשה גנות ופרדסים, משהו מזה צריך לצאת משם. ולא ידבק בידך מאומה מן אחרת. שכל זמן שהרשעים בעולם, חרון אף בעולם, עבדו רשעים מן העולם, מסלק חרון אף מן העולם. טוב, עד כאן המשנה, אתם רואים שמשנה ארוכה, ומכאן ואילך עם הסוגיה לעומת כל שאר פרק חלק. פרק חלק למדנו בעיקרו, 98% ממנו זה אגדות. 2% הלכה. פה, מה שאנחנו נלמד עכשיו, וכנראה גם בשיעור הבא, זה בעיקר סוגיה הלכתית. אז אולי היה אפשר לדלג, מה פתאום? לדלג? זה לא יעלה על הדעת. זה לא כמו שלמשל יש כאלה שלומדים רק סוגיות הלכתיות ומדלגים על האגדות. אז אנחנו לומדים אגדות, אנחנו לא נדלג על הסוגיות ההלכתיות, אנחנו נלמד את זה, כי יש שלמות אחת כוללת לכל הפרק כולו. אז אנחנו בשלב, אחר כך הגמרא חוזרת ענייני אגדה. אבל יש איזה דף אחד שכל כולו הלכה. אז מי שבא ללמוד אגדות יכול למחות.
אפשר להוסיף משהו?
תוסיף, מה השאלה?
כתבתי בצ'אט על שני הרבנים, קצנר בוגן.
רגע, אתה כתבת משהו בצ'אט, נסתכל. מה כתבת בצ'אט? רפאל קצנר בוגן והרב אהרון קצנר בוגן. הרב אהרון אמר שאם יש מזוזה אחת בעיר, ערוץ להסיר אותה, על מנת שתוכשר כעיר הנידחת. הרב רפאל אמר שאם ידע שאין שם אף מזוזה בעיר, ערוץ להתקין מזוזה בעיר על מנת להצילה. טוב, אז מה עושים בסוף? עושים מרוץ. מי מגיע ראשון? יפה מאוד. תודה רבה על ההערה בצ'אט, היא הייתה בהחלט במקום. תודה. אגב, זה מזכיר, היה בארצות הברית מחלוקת בין הרבי ניסטמר לבין רב אהרון קוטלר, האם להצביע לכנסת או לא. אז הרבי ניסטמר אמר שלהצביע לכנסת זה כמו איסור עבודה זרה, זה כמו מי שמשלשל פתק בקלפי, זה כזורק אבן למרקוליס שיקח דרך עבודתה. ורב אהרון קוטלר אמר שזה מצווה גדולה להצביע לכנסת וכולי וכולי, אגודת ישראל כדי להציל. ואז רב משה פיינשטיין אמר, זה לא עבירה גדולה כמו שחושב הרבי מסתמר, וזה לא מצווה גדולה כמו שאומר רב אהרון קוטלר. טוב, בכל מקרה, שלושת הצדיקים האלה לא הצביעו לכנסת בכל מקרה, הם לא היו אזרחי ישראל. טוב, תנו רבנה. יצאו. כן, יצאו אנשים בעיני בליעל. אז מה זה יצאו? הן ולא שלוחים. אנשים, אין אנשים פחות משניים. דבר אחר, אנשים ולא נשים. אנשים ולא, רגע, ולא קטנים. בני בליעל, בנים שפרקו עול שמיים מצוואריהם. כן, בני בלי יעל, כלומר בלי שיהיה להם עול. מקרבך ולא מן הספר. זה הלכה חדשה שלא הופיעה במשנה. שאין עושים עיר הנידחת בספר. כלומר על הגבול. למה? כי זה מסוכן. אם אתה מחריב עיר על הגבול, אז האויב יכול לחדור. לחדור. כלומר, צורך הגנת הכלל יותר חשובה, זה יותר חשוב מההגנה, מאשר האנשה בפנים. כן, מה שכלפי חוץ יותר חמור. לכן, למשל, הרב צבי יהודה קוק היה רגיל לומר, שלמנוע מסירת שטחים, זה יותר חשוב מחוק מיהו יהודי. למה? כי מיהו יהודי, זה בעיה בין היהודים. בין היהודים אנחנו כבר מסתדר. אבל אם אתה מוסר שטח לאויב, אז כבר אתה לא יכול להחזיר. זה כבר מחוץ לתחום שלך. אז יש לנו פה משהו דומה, שמקרבך ולא מן הספר. יושבי עירם ולא יושבי עיר אחרת, זה כבר ראינו, למור שצריכים עדים והתראה לכל אחד ואחד. אז בעצם זה הופך את כל הסיפור של העיר הנידחת למשהו מגוחך. כן? שומעים שיש עיר נידחת, רוב יושביה עובדי עבודה זרה, לא מארגנים צבא להילחם. הולכים ובודקים, עושים משאל, כל אחד ואחד מביא לו שני עדים והתראה. אתם תארים לעצמכם שני עדים, נכנסים לתוך העיר הנידחת ומתחילים להתרות בכל אחד ואחד. אם הם מצליחים לצאת חיים זה לא רע. כן? טוב, מה? בערך כמו שנכנסים לעזה, עכשיו, ברור גם שזה לא מעשי, כן? איתמה, רבי יוחנן אמר, חולקין עיר אחת לשני שבטים, וריש לקיש אמר, אין חולקים עיר אחת לשני שבטים. מה זה הדיון הזה? זה לא קשור לעיר הנידחת. זה מחלוקת לגבי חלוקת ארץ ישראל בימי יהושע. תגידו לי מה אכפת לי מה שהיה בימי יהושע. אבל, כי יש לזה השלכה לדברים אחרים. אבל קודם כל, איך חילקו את הארץ בימי יהושע? האם היה דבר כזה שעיר אחת הייתה חציה של שבט אחד וחציה של שבט אחר? כן? למשל מצאנו שירושלים הייתה חלקה של בנימין ובחלקה של יהודה. אז האם הדבר הזה הוא תקין או לא תקין? אז רבי יוחנן אומר כן, חולקי עיר אחת לשני שבטים, ורש לקיש, כן, רש לקיש אמר אין חולקין עיר אחת לשני שבטים. טוב, אז קודם כל, מה זה אומר באופן מהותי? זה אומר שיש שאלה האם זה תקין, כלומר, האם אנחנו יכולים לסמוך על היהודים שיסתדרו ביניהם, או שלא. האם אנחנו מראש רוצים להכניס את עצמנו למיטה חולה או לא. אז רבי יוחנן אומר, כן, אפשר לסמוך על היהודים, יותר מזה. אם יהיו בעיות, זה יחנך את היהודים. ריש לקיש אומר, בשביל מה נכון להיכנס לדבר הזה? אתם רואים פה בצד, יש מתוספות ישנים על ירושלים. כן, עד ירושלים נחלקה לשבט יהודה ובנימין, על פי הדיבור היה תוספות ישנים ביומה. כן, ככה מביא המסורת הש"ס. אבל, אז עכשיו, הוויכוח הזה, הוא בעצם ויכוח לגבי הדורות, נגיד. האם יש, נגיד, שתי קהילות, נגיד יש בקהילה, יש ספרדים ואשכנזים. הם רוצים לחלק את בית הכנסת פעם לזה, פעם לזה. זה בסדר או לא בסדר? זה המחלוקת ברבי יוחנן לריש לקיש. הטיבה רבי יוחנן לריש לקיש. אז הוא מקשה עליו, יש משנה, זאת אומרת, עד שיהיו מדיחיה, מאותה העיר ומאותו שבט. מי לב, אף על גב דמדיחיה מאותה העיר, היא הקה מאותו שבט, היא נילה, לא, שמה, מן החולקין עיר אחת לשני שבטים. כלומר, מה שאומר רבי יוחנן, הרי אם אתה אומר שלא מחלקים עיר אחת לשני שבטים, אז מה צורך לומר שיהיו מדיחיה מתוך העיר ומאותו שבט? אלא מזה משתמע שיש משני שבטים באותה עיר. אז לא. אז על זה עונה רבי ריש לקיש, אומר לא. דנפלא ליה בירושה, אינמי דיהבוה ניהלה במתנה. פה זה יכול להיות מצב שאדם ירש דרך אשתו למשל, דרך בת יורשת נחלה, או שהוא קיבל מתנה מאותו השבט. היטיבה, אז יש לנו קושי אחרת. יש לנו פסוק שאומר בספר יהושע כף א', ערים תשע מאת שני השבטים האלה. כלומר, מדובר על חלוקת התרומה של ערים ללוויים, שכל שבט תרם חלק מן הערים שלו ללוויים, והיו תשע ערים משני שבטים. תשע לחלק לשניים זה ארבע וחצי. כן? מה אליו? ארבע הוא פלגה מהי, וארבע הוא פלגה מהי. נשמע מינה, חולקים עיר אחת ושני שבטים. לא! ארבע מהי וחמש מהי. יחי לפרוש פרושה, קשה. אז תגיד את זה במפורש. למה לא אמרת ארבע מזה וחמש מזה? מזה משתמע שכן היה ארבע וחצי מכל אחת. כן? זה הטענה של, רבי יוחנן. זה של, של, כן, של רבי יוחנן. קשיה. אז בסדר, קשיה זה לא סוף העולם. כשהגמרא אומרת קשיה, הכוונה שזה קצת קשה, לא מאוד קשה. היא בעיה להוא. ודחו מעליהם מהו. וידיחו, אמר רחמנה, ולא שהודחו מעליהם, או דילמה אפילו הודחו מעליהם. זאת אומרת, יש מצב, אף אחד לא ידיח אותם, אבל הם החליטו לעבוד עבודה זרה. אז למשל שבט דן, לקחו איתם את פסל מיכה, והחליטו לעבוד לו. כן? אז האם יש דבר כזה שהודחו מעליהם, או שצריך דווקא הדחה מבחוץ? תשמע, אז מביא מהמשנה ראיה, ידיחו אנשים מוקטנים, עמי, להווה כי הודחו מעליהם. אמרת שהם ידיחו אותה אנשים מוקטנים, אז זה לא עיר הנידחת. אז למה שזה לא עיר הנידחת? תגיד שזה כמו הודחו מעליהם. אז ענך, בתר נפשי הוא גרידי, הנה בתר נשים תנין גרידי. כלומר, זה לא אותו דבר. למה? כי בכל זאת יש אדם שהדיחו אותו מבחוץ, כלומר, הדיחו אותו אחרים, נשים וקטנים. זה כמו, אז זה לא כמו הודחו מעליהם. טוב. עד שיודח רובה, איכי אבינן, איך עושים? כן, אמר רב יהודה, דנין וחופשים, דנין וחופשים. כלומר, אתה צריך להחליט שהיה רוב. איך תדע שהיה רוב? אתה צריך להביא דיינים, שהדיינים יחליטו שפלוני עבד עבודה זרה. אז אתה לוקח כל אחד מן העיר, אתה דן אותו, שם אותו בבית סוהר, דן את השני, שם אותו בבית סוהר, אם יהיה לך רוב, אז תדע שדינם בסייף. אם יהיה לך מיעוט, תדע שהם חייבים סקילה. אמר לעולה, נמצא אתה מענה דינם של אלו. זה ייקח הרבה זמן. אם יש הרבה אנשים בעיר, אז שתדון את כולם, בינתיים זה עינוי הדין, ויש הלכה שאסור לענות את הדין. ברגע שאדם חויב מיטה, הורגים אותו מיד. אלא אמר עולה, דנין וסוקלים. דנין וסוקלים. ואז יוצא מה? שבסוף אתה סקלת חלק גדול מן העיר, פתאום אתה שם לב מרוב מסקלים שזה היה רוב, אז מה שנשאר בסייף? איתמר, רבי יוחנן אמר דנים וסוקלים, דנים וסוקלים, וריש לקיש אמר מרבו להן בתי דינים. אבל בעצם רבי ריש לקיש לא פתרון אחר, יש לך 1,000 איש לדון, תביא 1,000 בתי דינים. איני, ואמר רב חמה, רבי חמה בר יוסי, אמר רבי יושעיה, והוצאת את האיש ההוא, את האישה, איש ואישה אתה מוציא לשעריך, והיא אתה מוציא כל העיר כולה לשעריך, אלא מרבים להם דינים, ומעיינים, ומעיינים, זה מיד הסתדר, תתבו, ומעיינים בדיניהם, ומסכינן להו לבית דין הגדול, וגמרי להו לדיני ובקטל. אז בכלל, הציור הוא עוד יותר עזוי, אתה בעצם לא סוקל אף אחד, אתה דן, ואחר כך מלא את כולם לאוטובוסים, והם מגיעים לבית הדין הגדול, ובירושלים יארגו את כולם. כן? אתם חושבים שזה מציאותי? ודאי שזה לא מציאותי. עד כאן להיום, שלום.